שלהם, ובאמת יש תלמידי חכמים כאלה, תלמידי חכמים גדולים בעם ישראל, שאיזו שאלה כמעט שבאים לשאול אותם, הם יודעים את התשובה, כי כל הזמן הם עסוקים בשאלות של הלכה, כל הזמן הם עסוקים להכריע הכרעות, וזה ממלא אותם, זה באמת אושרם, אושרם באלף ואושרם בעין, זה סוג אחד של אנשים. ויש אנשים אחרים שכביכול, בסדר זה ציור, כביכול כדי להיפגש עם אלוקים הם חייבים גם לצאת מתוך בית המדרש ולמצוא את ריבונו של עולם במרחבי אין קץ. כן, אנשים כאלה הם לא עוסקים רק בהלכה, הם עוסקים גם בהרבה הרבה עיסוקים נוספים ששייכים לתורה שהיא אינסופית, שהיא בעצמה מרחבי אין קץ, ושם הם מוצאים את אושרם. הם לא יכולים להצטמצם רק למה? הם לא יכולים להצטמצם רק להלכות, לבירורים המדויקים של מה צריך בסוף לעשות ומה לא צריך לעשות. כמובן שגם מי שלומד הלכה, הם לא לומדים כמו שבנות לומדות הלכה, כן? דיברנו על זה, הם לומדים את כל ההסתעפות של כל הסיפור הארוך עד שהגענו להלכה. זה בכלל לא מצומצם כמו שהבנות לומדות, אבל בגדול זה עולמות מאוד מאוד שונים. אז אנחנו ראינו לפי דעתי, אני לא יודעת להגיד עד איפה ראינו, אולי נקריא מהר מהמילים על כן רבה. על כן רבה, אתם רואות זה בפסקה הראשונה, אולי 10 שורות מלמטה, רואות? על כן רבה הצביע לתקרת בית המדרש, לגג של בית המדרש, כי הייתה נטייתו אל שקידת התורה ודרישת כל אמת בפרטיהם המוגבלים, ובזה יבוא להכרת קונו יתברך, וזאת הנטייה משלה בנפשו גם בילדות. למצוא מנוחה גם כן בצל אוהל, ובזה יבוא אל המנוחה והתעודה הרוממה. בסדר? זה סיכום, זה רבה. אביי אומנם שאף אל הרחבת הידיעה בהכרה הפנימית, שמתנסת אל למעלה מכל גבול ודחקו טבעו הפנימי לוותר רגשות נפשו ברחמנא יחייתיו, ואיפה יושב ריבונו של עולם, על ידי דנפיק לברה שהוא יצא מבית המדרש ואחווי כלפי שמיה והצביע כלפי השמיים אל מרחב אין קץ. בסדר, זה שתי הדמויות, זה אביה וזה רבה, אמרתי אותם הפוך, סליחה. והנה דאמרי אין, שזה מה שאומרים אנשים, בוצין בוצין מכתפי ידיעה. מה זה בוצין בוצין מכתפי ידיעה? זה מה שאומרים אנשים, שמי שחקלאי רציני, כשהוא רואה את הדלעת כשהיא קטנה, הוא כבר יודע מה? הוא כבר יודע איזה דלעת תצא מהדלעת הקטנה הזאת. בסדר? איזה, אם היא תהיה מתוקה או מרה, אם היא תהיה גדולה או קטנה, אני ממציאה כמובן, אבל זה משפט כזה שבעצם ממשיל את מה שאנחנו רואים ביחס לשני הילדים הקטנים האלה. ואומר הרב שההכנה הנפשית מתגברת באדם וניכרת בעוצם התחלת הילדות באופן רשמי, כל כך רשמי מלשון רושם, זה כל כך עושה רושם, עד שנוכל גם כן לדעת איזה דרך יבחר הילד אשר שאר רוחו מתגלה בו. אז באמת צריך להניח את הדמיונות וההזיות והחלומות והפנטזיות שלנו בצד. ומה זה אומר? זה אומר שכל אמא צריכה להתבונן על הילד שלה. היא לא צריכה להסתכל על הילד שלה ולהחדיר לתוכו את כל החלומות שיש לה. לפעמים זה חלומות שהיא לא הגשיבה בעצמה, לפעמים זה חלומות שהיא הייתה מאוד מאוד רוצה שיופיעו בילדים שלה, כי יודעת שהיא לא הייתה מצליחה לממש אותם. אבל מה שהגמרא מבקשת זה המון 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 התבוננות אמיתית, כנה, פנימית, אל תוך תוכו של הילד, לגלות מה מסתתר בתוך הילד הזה. כי בסופו של דבר או בתחילתו של דבר, אני לא יודעת איך להגיד את זה, אז בכל המסגרות בעצם מבקשים הילדים להיות אותו דבר, נכון? סליחה שאני קצת אצער אותנו, אבל מאז שלוקחים את הילד למעון, אז הוא חייב לישון מתי? כשכולם ישנים, ואם הוא עייף קצת אחרי, זה בעיה שלו. והוא צריך לאכול מתי? כשכולם אוכלים, והוא צריך לשחק מתי? כשכולם משחקים. זה מתחיל במעון וזה ממשיך לגן, אתם יודעות שאסור לקום באמצע המפגש. ואם באמצע המפגש, פעם קראו לזה ריכוז, אני לא יודעת, כל דור והשמות שלו. אני חושבת שהיום קוראים לזה מפגש, כמדומן. ככה נראה לי שפרץ קורא לדבר הזה. אבל מה יהיה אם הוא רוצה באמצע המפגש? הוא רוצה נורא 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 להתגלט שבמגלשה בחצר, יש בחצר מגלשה, הוא יושב בדיוק מול החלון, הוא רואה את המגלשה כל הזמן, הוא בכלל לא מקשיב לסיפור של הגננת, למה הוא לא מקשיב? הסיפור נורא יפה, אבל עכשיו יש משהו בלב שלו שנורא נורא נורא רוצה להתגלט במגלשה, אין דבר כזה. ילד שלא יקשיב במפגש כנראה שהוא, לא נעים להגיד, הוא מפריע, הוא מתנהג לא יפה, אל תגלו לאף אחד, הוא מתנהג מקסים, זה שהוא רוצה להתגלט שהכל בסדר. הוא נורמלי, הוא בריא, הוא שמח, הוא טוב. לאט לאט אנחנו מקבצים אותם ומכניסים אותם למסגרות, מסגרות, 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 וכולם צריכים לעשות כמעט אותו דבר, בסדר? כמעט, שלא נצטער יותר מדי. שיהיה מקום אחד בבית שלו, שהוא יכול להיות הוא, שאבא ואמא שלו רוצים שהוא יהיה מי שהוא, שאבא ואמא שלו לא ירצו שהוא יהיה מישהו אחר. תנו לנטיות שלו לצמוח, תנו לנטיות שלו להתגלות, תנו לנפש הזאת המתוקה, הרכה של הילד הזה שמסתתרים בה כל כך כל כך כל כך הרבה דברים יפים ומופלאים. אולי אתם לא תכננתם את זה, יכול להיות, יכול להיות שיצא ילד שאבא ואמא בכלל לא תכננו שיצא להם ילד כזה, נכון? כן. אני לא רוצה שניתן להם להיות פראי אדם. בסדר? תראי, אין לנו ברירה, בסדר? קשה בגן, קשה בבית הספר, וגם אחר כך קשה. אין מישהו שהמציא המצאה יותר טובה, בסדר? למה המציאו בית ספר? אתם יודעות למה המציאו בית ספר? פעם כל אבא לימד את הילד שלו, זה כתוב בגמרא. פעם כל הורה לימד את הילד שלו, ואז גילו שיש הרבה הורים שלא יכולים ללמד. ואז סליחה שאני לא זוכרת איך קוראים לה, למי שהמציא את הדבר הזה, אבל ממש, אני אחפש, אני אגיד לכם, אבל ברכו אותו, מברכים אותו על זה, אי אפשר, בעם ישראל חייבים ללמוד. עם ישראל זה עם של חוכמה, נכון? אי אפשר שהילדים לא ילמדו. ומה לעשות? אז פעם אולי היו 6 תלמידים בכיתה, 10 תלמידים בכיתה, היום מה את יכולה לעשות שיש לך 35 תלמידים בכיתה? אין לך ברירה. את חייבת להושיב את כולם, מה לעשות? ב-8 בבוקר כולם צריכים להוציא את הסידור ולהתפלל, מרגישים, לא מרגישים, נחמד, לא נחמד, מתאים, לא מתאים, וכן הלאה וכן הלאה, בסדר? לא רוצה להצטער יותר מדי.
אבל ככה בית בגבולות.
אבל עכשיו אני לא מדברת על הגבולות. חייב שיהיה גבולות. בסדר, אני אגיד בסוגריים. ברור שצריך שיהיו בבית גבולות, בסדר? נדבר על זה בהרחבה בהמשך. אבל גם בתוך, קודם כל לדעת שהגבולות זה חלק מסדר של חיים, גבולות זה לא אלוקי, בסדר? גבולות זה לא המעלה הכי עליונה של החיים, גבולות זה בגלל שאת רוצה שהחיים מסודרים ויהיו נקיים ויהיו מאורגנים, וכל אחת גם קובעת לעצמה, בסדר? מה זה גבולות? אם האחת לא תיתן לילד שלה להוציא משחק אחר לפני שהוא הכניס את המשחק הראשון לארון, אז טוב שלא באתם אלינו בשבת, כי הגיעו התאומים, פתחו את הארון, יש להם ארון בסלון עם הרבה סלסילות, והכל היה ממויין, ומה הם עשו? לקחו את כל הסלסילות ושפכו, זה היה שיא הכיף בשבילם, שפכו את כל השטיח כל השבת, אני לא אספתי את זה בשבת, אין לי מה לעשות, במוצאי השבת ההורים שלהם עסקו, היו 4 נכדים, סבבה, היה להם שיא הכיף, הכל היה מפוזר, זה היה משחק, איפה הם הכניסו לסלסילות? עכשיו יש אמהות שהתמוטטו עם זה, בסדר, כבר הבנתם שאני לא כל כך חינוכית, כבר אמרתי לכם את זה נכון, זה לא היה אכפת לי, זה לא מפריע לי, בסדר? לפני שהם נוסעים הביתה, לא משאירים זכר, בסדר? אבל יש כאלה, אני זוכרת שפעם מישהי סיפרה לי שהיא הלכה עם הבן שלה למישהי אחרת, והבן רץ, והם שיחקו באיזה זה, ואז הילד האורח הוציא עוד קופסה, ואז הילד המארח רץ לאמא שלו ואמר לה במטבח, אמא, הם לא אספו את המשחק הראשון, הם כבר הוציאו את המשחק השני, הוא היה מזועזע. באמת הוא היה מזועזע. היא סיפרה לי כי הרגישה לא נעים, כאילו גילו שאמא לא כל כך מסודרת. אבל הוא רץ כי זה החיים שלו. גבולות, אני רק רוצה שנהיה מדויקים, גבולות חייבים, בסדר? אבל מה זה בסוף גבולות? גבולות זה מה שאת תארגני בבית שלך לפי מה שמתאים לך, בסדר? יש אמא שאומרת לילדים שלה כמו במדרשה, את גומרת ארוחת צהריים, את שוטפת את הכלים שלך. אולי בימות המשיח זה בבית שלה. ייתכן, ייתכן. ויש בתים שזה אחרת, יש בתים שכל יום מישהו אחר. עכשיו, זה הכל חשוב, אבל זה הסדר של החיים. זה שהחיים יהיו מסודרים, מאורגנים, נקיים, זה בסיס, כל אחת תקבע מה הגבולות שלה. לפעמים זה גבולות לפי הצרכים של אמא גם, וזה בסדר גמור, זה החיים שלה. בסדר? אבל מה ש... עכשיו, אני לא רוצה לומר שאם ילד חייב כל הזמן ללכת מכות, אז תתני לו ללכת מכות, בסדר? תקני לו, נכון, יש כזה דבר, שק יגרוף, ושירביץ לו שק יגרוף. אי אפשר שבגלל שיש לו איזה צורך ללכת במכות, אז הוא יחטיף לכולם, חס ושלום. אבל הרבה פעמים החיים מכניסים את הילדים לשבלונות, תעשה ככה ותעשה ככה ותהיה ככה ותהיה ככה, והרבה הרבה 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 כללים, והרבה הרבה דברים נוקשים, בלי חוונה, אין מה לעשות. מה אתה יכול לעשות? יש לך 35 ילדים בכיתה, מה תעשה? מה תעשה? אין לך מה לעשות. אז יש איזו אחריות על ההורים לפחות לנסות להכיר את הילד הזה. גם ככה העולם מטשטש אותו. מה הכוונה שהעולם מטשטש אותו? נניח שיש לו איזשהו כישרון, בסדר? נניח לאיזה בן יש איזה כישרון שהחברים צוחקים על זה, אני לא יודעת מה, נגיד שהוא יודע, אני ממציאה, כי אני לא יודעת מה בנים צוחקים, בסדר? נניח שיש לו כישרון עדין מאוד מאוד, לא יודעת מה. לחלל וחליל צד, אני לא יודעת, תמציאו משהו קצת יותר טוב מהדוגמאות שלי. משהו שמאוד מאוד עדין, וכולם צוחקים עליו. הבנים רוצים שהוא יהיה גברי, מה פתאום לחלל וחליל צד? מה הקשר בכלל? אבל אם יהיה בבית מישהו שיגיד, אני רוצה לגלות מה יש בתוך הילד, הזה, מי שהוא. אז ייתנו לו כוח להאמין בכוחות שיש בתוכו, והוא יצמח מתוך מה שיש בתוכו, ולא מתוך מה שהעולם מצפה ממנו, התרבות מצפה ממנו, לא יודעת מה, המורים מצפים ממנו. זה לא פשוט, זה לא קל. בסדר, גבולות זה חשוב. בעזרת השם נדבר על גבולות. אבל אף פעם לא להפוך את הגבולות לרף הכי גבוה של החיים שלנו. אי אפשר חיים בלי גבולות. בסדר, אי אפשר. אם כל תלמיד ייכנס לכיתה בזמן שהוא הגיע, יהיה בלגן אחד שלם. אז צריך שכל התלמידים ייכנסו בשמונה, מה לעשות? המורה לא תצליח לדבר אם כל 5 דקות מישהו ייכנס. או אי אפשר שבבית לעולם לא ילכו לישון. כל ערב יעשו מסיבת פיג'מות. זה שיא הכיף, אבל בסוף היא רוצה גם שילכו לישון ויהיה גם לה שקט, וזה הכי הגיוני בעולם. אבל בוא רק נדע שהגבולות והגדרים זה בשביל שהחיים יהיו מסודרים. בשביל הטבעיות של החיים, הבריאות של החיים, הסדר של החיים. אבל בתוך זה יש דברים יותר מהותיים, ואת רוצה לגדל ילדים, זה רבנית חנה הייתה אומרת. רבנית חנה הייתה אומרת, אנחנו רוצים שהילדים שלנו בעזרת השם יהיו נביאים. מה זה נביאים? נביאים זה שכל כוחות החיים, נכון? אמרנו, שכל, רגש, רצון, דמיון. הכל מלא בעוצמות ובכוחות, ושהם יאמינו בעצמם. איך ילד יהיה נביא אם הוא לא יאמין בעצמם? אם כל הזמן רק יחנקו אותו, ויחריכו אותו, ויקבצו אותו, ויכניסו אותו, לא יודעת לאיזה מסגרות, ולאיזה שמות, ולאיזה משבצות, ולאיזה... דרך אגב, זה לא קל. לא אומרת לכם משהו שזה קל. אבל באמת, באמת, נראה לי שאמרתי גם פעם קודם, תחשבו על עצמכם ועל האחים שלכם, ותחשבו באמת כמה כל אחד הוא משהו אחר, וזה כל כך יפה, וזה כל כך מדהים, וזה כל כך מיוחד, שכולם נולדו לאותה משפחה, וכל אחד הוא נשמה בפני עצמה, ואם אבא ואמא ייתנו לכל נשמה בפני עצמה להופיע, אז היא תהיה מי שהיא. בסדר חנה? ותזכירו לי שוב לדבר על הגבולות, כי אני קצת חסרת גבולות, אל תגלו לך, באמת אל תגלו. כן.
כן.
זה בטוח גם, אבל הרב אומר פה שזה משהו שריבונו של עולם הוליד אותו. אנחנו תכף חילקנו עודף, נכון? תכף תלמדו משהו בחברותות שיחזק את זה. זה דברים מולדים. זה ריבונו של עולם, כמו שהוא נתן לך עיניים בצבע מסוים ושיער בצבע מסוים, הוא נתן לך גם נטיות תפשיות מסוימות וגוונים מסוימים, וזה שלך. וזה פספוס, אם כל החיים יעברו ובכלל לא תגלי אותם, כי זה לא יסתדר למישהו. לפעמים כן ולפעמים לא, לא תמיד. כן? זה מתנות, ריבונו של עולם חילק מתנות. אז לא לפספס את זה, לא לפספס, כמו שיש לך שם, והשם הזה הוא שלך, ולא של מישהי אחרת. עוד שאלה? בסדר? אז בואו נראה, אנחנו תכף גם נחזק את זה בדברים שצילמנו לשיעור היום. אומר הרב, וסעד לדבר אומרם זיכרונם לברכה, רבא עסק בתורה חי 40 שנה. אביי שעסק בתורה ובגמילות חסדים חי 80 שנה. בסדר? רבא חי 40 שנה ואביי חי 80 שנה. כי האיש שמתנסה אל מרחב גדול בשאיפות רעיונו לא יוכל לכלוא את רוחו רק בשלמות אחת. מי זה האיש שמתנסה אל מרחב גדול בשאיפות רעיונו? איך קוראים לו? אביי. וכשם שמתפשט הוא לכל דרכי הדרישה, כך הוא מתרומם גם כן לכל ענפי השלמות. על כן לפי תכונתו לא מנעתו עסק מילות חסדים ועירוב הבריות, מההשתלמות שלפי טבע נפשו שמצא בהיגיון הפנימי, אבל רב המצא בתורת השם חפצו, ולא היה אפשר לו להיפרד מאהבתה של תורה, ששגה באהבתה עד אין קץ. אז רב העוסק רק בתורה. אביה הוא גם יותר מסתובב בעולם, גם עוסק בגמילות חסדים. החיים שלו יותר רחבים, שוב, הם יותר רחבים מבחינתנו, מבחינת רב החיים שלו רחבים, יש לו את הכל בתוך התורה. אבל אביה מרגיש שרק העולם ההלכתי, רק העולם המדויק של בית המדרש זה לא מספיק לו, הוא חייב גם להיות מעורב עם הבריאות. עכשיו, שתי הדרכים טובות, אין דרך שהיא לא טובה. אבל כל אחד צריך למצוא מה שמתאים לו. כל אחד צריך לחיות על פי האמת הפנימית שלו, ולא גם לרצות להיות מישהו אחר. כן, אם היה מישהו שהיה מקנה ברב עובדיה, שהיה מגדולי הפוסקים שלנו, ומנסה להיות הרב עובדיה כשזה בכלל לא מתאים לו, אז זה מגוחך, אז זה טיפשי. תבדוק מי אתה, תברר מי אתה. תעמול על זה, תקשיב, תקשיב, תקשיב לעצמך.
רבנים,
כן.
זה מתחלק רק
בשביל... לא, לא, לא. זה משל לנו בשביל כל האפשרויות והגוונים. בבית המדרש זה מתחלק לשני צדדים כאלה, אבל בעולם זה מתחלק להרבה מאוד גוונים. כי רק בה מצא אושרו ותעודתו היותר גבוהה בקדושתה, ויוכל היות שמי שהולך על דרך החוכמה המוגבלת הוא יותר קרוב לחוכמה המעשית, על כן לעניין הנחה יוכל להיות מכוון יותר שתהיה הלכה כמותו. אז בגמרא, בכל המחלוקות בין אביי ורבא, כמי נפסקה הלכה? כרבא. למה נפסקה הלכה כרבא? כי הוא היה איש ההלכה. כמעט, כמעט, כמעט כל ההלכות בבית המדרש המעשיות, הוא מחובר לעולם המעשה, אז כמעט כל ההלכות המעשיות נפסקו כרבא. על כן אמרו עליו, על רבי מאיר, שלא יכלו חבריו לעמוד על סוף דעתו, ועל כן לא קבעו הלכה כמותו, ומפני זה הטעם הלכה גם כן כרבא לגבי אביי. יש מקום בגמרא שאומרים על רבי מאיר, שזה תלמיד חכם אחר, שלא היו מצליחים לפסוק הלכה כמותו, כי אם לא הבינו את עומק המחשבה שלו, הוא היה כל כך עמוק מחשבה, שלא פסקו הלכה כמותו, כי פשוט זה היה מדי עמוק, זה היה מדי רחב, זה היה מדי אינסופי. וגם אביי זה לא, הוא לא מתעסק רק בהלכה, אביי הוא שט במרחבי העולמות הרוחניים. מה? לא, הוא חי פי שתיים, הם שייכים לבית אלי, בית אלי, למדתם על הנבואה על בית אלי? שכולם ימותו? למדתם בשמואל? עוד לא שמעתם על הנבואה הקשה ששמואל שומע על אלי? טוב, אז אני לא אגלה לכם. בכל אופן, יש נבואה קשה מאוד על כל הצאצאים של בית אלי. ושניהם היו צאצאים. ורבא מחפר על ידי לימוד תורה, ואביי מחפר על ידי לימוד תורה וגמילות חסדים. כנראה זה יותר מחפר. לא, אבל זה לא קשור, לא, לא. כל אחד צריך להיות מישהו. מה את שואלת?
אם
כל
אחד בדרך
הזאת, שפה
הוא
חי
40 שנה,
זאת אומרת,
כמו שאומרת, שזה אומר שזה...
אנחנו לא יודעים להחליט מי יותר עשה לפי מספר שנים. זה לא עניין של כמות. זה עניין של איכות מה שהם הופיעו בעולם. לא מודדים את ה, את מה שאדם עשה בעולם לפי מספר השנים שלו, בטח לא כשהוא כזה תלמיד חכם גדול. ושכמעט כל ההלכות נפסקו כמותו, הביא ברכה גדולה לעולם. למה זה רשום? לא יודע. אבל יכול להיות, בשביל להשוות, בין תורה לתורה וגמילות חסדים. גמילות חסדים זה גם עשייה למען אחרים. איש הלכה בזה שהוא פוסק הלכה, זה המעשה שלו. זה מעשה נצרך, זה מעשה הכרחי, אנחנו חייבים את זה. חייבים שיהיו תלמידי חכמים שפוסקים הלכה, אנחנו לא יודעים אחרת.
זה לא יכול להיות שהוא לא היה גם במחסדים.
הוא לא התעסק בזה. זה היה, זה...
הוא לא נגע בזה?
לא יודעת אם הוא לא נגע. עיקר מושבו היה בבית המדרש. גם גדולי פוסקי תלמידי חכמים, זה מה שהם עושים. זה לא שכתוב, העוסק במצווה, פטור מן המצווה, זה השליחות שלהם בעולם. זה חסד, זה גם חסד בשבילנו, זה שאנחנו יודעים מה לעשות, זה שמישהו מברר את ההלכה. אני מסיימת, אף על פי ששתי הדרכים כאחד טובים, דרכי חיים המה ודרך הקודש יקרא להם, אבל המודפסת, התפיסה יותר על הידיעה הפשוטה, מוגבלת, היא קרובה להנהגה המעשית, לקבוע על ידה ההלכה, ואולי מפני זה אין ההלכות נחתכות על פי ידיעת הנבואה, כי אם על פי החוכמה מוגבלת, על פי דרכיה של תורה, ההלכות החתוכות וקבועות. אז מה קורה עם שניהם? ההתחלה והסוף, שם ניכר ההבדל. רוב החיים שלהם, שניהם, איפה הם נמצאים? שניהם נמצאים בבית המדרש. הרי שניהם צמחו, 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 צמחו מתוך בית המדרש. בהתחלה ניכר איזה תורה כל אחד מבקש, בסוף כל אחד יש לו את התפקיד שלו, אבל רוב הזמן הם נמצאים בבית המדרש, ושם הם צומחים ושם הם גדלים. עכשיו, מתוך זה אני רוצה שנראה את הדף שנועה צילמה, אני רוצה שתקראו בזוגות את שני המקורות שבצד ימין, ואחר כך נראה גם את המקור שבצד שמאל. שני המקורות שבצד ימין זה מתוך חמלבים על הפסוק חנוך לנער על פי דרכו, פירוש של המלבים ופירוש של הגרא, ואחר כך אנחנו נראה מה אומר ספר חובת התלמידים על ההדרכה הזאת, מה זה חנוך לנער על פי דרכו. אז רק אני רוצה שיהיה לכולנו זוגות, נטע תשבי ליד שירה, תסגרו ואחר כך. טוב, מה אתם אומרות? מה אומר המלבים ומה אומר הגרא? מה זה חנוך לנער על פי דרכו? מה זה? כן, אדר. יופי. ומה אומר הגרא? כן.
זה כאילו מדרגות, כאילו, כי בהתחלה הוא שם כנר, ובאז השם לא כן החינוך שיקונח בגדלותו, כאילו, זה שני...
נער לפעמים מתכוונים גם למישהו קטן. אפילו על משה כשהוא בתיבה כתוב... איך זה כתוב? כן, שישמע קול של נער בוכה, על משה כשהוא תינוק, בן 3 חודשים. לפעמים משתמשים בזה בתור גיל הנערות, ולפעמים סתם בתור ילד.
אבל כאילו מביא שני שלבים, כאילו שבהתחלה משהו, כשאתה מרגיל אותו, אני אקבי בו, אבל כשמדבר על זה לא ככה.
כן, כן, אומר שכשהילד הוא קטן, הדברים שאתה מנחיל לו הם מאוד מאוד נחרטים בתוכו, וכשהוא גדול הוא כבר, את יודעת, בוחר מה כן, מה לא, נכנס, לא נכנס, מקשיב, לא מקשיב. בסדר, הוא עושה הפרדה בין שתי התקופות. נכון, אז מה הוא צריך לעשות? יש לו עבודה יותר קשה. א', הוא צריך לקלף את הקליפות, כל מה שהדביקו לו ובכלל לא קשור אליו. בבית הוא צריך לגלות את עצמו, כן, זה קשה.
אבל כאילו, זה פחות חזק.
מה זאת אומרת פחות חזק? פחות חזק שהוא לא קטן.
כן, אז זה יהיה לו גם בזכותו, כמו כשמוצבא
הוא קטן. אם הוא ינסה להתנתק מזה, אז לא. אם נשארו בו הדברים, אז זה ילך איתו. אם הוא יתקן, אז לא. אנחנו מאמינים בתשובה, אנחנו מאמינים בתיקון. כן. איך זה מתבטא בילד קטן? כמעט כל דבר, כמעט כל דבר, כן. לא, היא שואלת דוגמאות. סיפרתי לכם על הבן שלי, זה הדוגמה הכי... שמאז שהוא היה בן שנתיים, ראינו שיש לו יכולות טכניות. אתה יכול להתעלם מזה, אתה יכול להגיד שזה לא חשוב. אתה יכול להגיד שבא לך שהוא יהיה פרופסור, מה פתאום שהוא יהיה שיפוצניק, כן? למה שיהיה שיפוצניק אם הוא יכול להיות פרופסור? עם החלומות שלי שהוא יהיה פרופסור. וזה שלאורך כל השנים לא רק אנחנו נתנו לו, כלומר זה לא רק אני נתתי לו מברג. גם אלה שסובבו, העריכו את זה, שיש בו את הכישרון הזה, אז עזרו לו לפתח את זה. כן, זה לא שעכשיו הוא לא לומד שום דבר, בטח שהוא לומד גם. אבל הצד הזה של העשייה בחיים זה מאוד מאוד, א', זה באמת מופיע אצלו והוא מביא ברכה, כן? ודבר שני, הוא דרך זה מגלה את קרבת אלוקים שלו, את העבודה שלו בעולם, כן? מה הוא אמור לעשות בעולם הזה? זה יכול להיות המון כישרונות ויכולות. יש ילד שאמא שלו נורא 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 רוצה שהוא ילמד פסנתר, חופרת לו במוח, שולחת אותו לחוגים, זה בכלל לא קשור אליו. זה בכלל לא מעניין אותו, זה בכלל לא משמח אותו, אבל אמא שלו החליטה שהוא צריך ללמוד פסנתר. אתם, זה דוגמאות בנאליות, פשוטות, אבל בסוף, בתוך החיים, זה הדברים שאתה או שתוביל את הילד שלך כמו מישהו, או שתרצה שהוא יהפוך להיות מישהו אחר, וזה חבל, זה כואב. והרבה פעמים יש להורים דמיונות על הילדים שלהם, הוא יהיה כזה וכזה, רגע, בוא נסתכל מי הוא בכלל. מה יש בתוכו, איזה כישרונות יש בתוכו, איזה נטיות יש בתוכו. לפעמים צריך לנסות, אבל זה ההתבוננות. בסדר, צריך להתבונן. זה התפקיד שלנו להתבונן. זה שהדוגמה שהגרם מביא, זה דוגמה מאוד מפורסמת. מי שנולד במזל מאדים. בסדר, אני לא מבינה במזלות. אבל או שהוא חלילה יכול להיות שופך דמים, חס ושלום, או שהוא יהיה טבח, או שהוא יהיה מועל, או שהוא ייקח את זה למקום של קודש. אבל תעזור לו, תכוון אותו, קודם כל תגיד, זה יש בו. בוא נחשוב מה עושים עם זה עכשיו. זה עבודה, בטח, זה התבוננות, זה אם אתה לא מתבונן. זה השאלה של רבא, בשביל מה הוא שואל אותם שם, הם לא. הוא רוצה לדעת, מה תמון בילדים עליך, איך להוביל אותם. וזה המון פרטים של חיים. אני אומרת שוב, תחשבו אתם רק על האחים שלכם. אני לא מכירה את האחים שלכם, אני בטוחה שהם שונים ממכם. תחשבו. כל אחד, מה מאפיין אותו, מה תמון בתוכו. זה עבודה של ההורים. ההורים המון צריכים להתבונן על הילדים, בלי סוף. התבוננות זה אחד התפקידים הכי חשובים שלנו. במקום להגיד, אני הכל מבינה, אני הכל יודעת, אני, בוא נראה רגע מה הוא אומר לך, מה הוא מרגיש, מה הוא חושב, מה הוא מדמיין, מה חשוב, לא, בוא, תסתכלי, זה שלך, זה הילד שלך, קיבלת אותו במתנה, תגלי מי הוא. אל תגידי, אני כבר יודעת הכל, בוא נהפוך אותו למה שאני רוצה, למה? זה אחר כך קשה מאוד בחיים. מה את שואלת, אביה? לא, זה אומר יש נטייה כזאת, בוא ניקח את הנטייה הזאת אל הטוב. הוא לא אומר שהילד הזה יהיה רשע, הוא אומר שלילד הזה יש נטייה כזאת וכזאת. בוא נחנך אותו להיות, כן? בוא נשלח אותו לשוחט מגיל צעיר, אני לא יודעת מאיזה גיל אפשר לשלוח לשוחט, סליחה שאני מסייגת את זה, אבל לא משנה, בוא נעשה איתו דברים שיכוונו אותו להגיע אל הטוב, בסדר? בואו נראה, כן. אז זה מה שאני אומרת, בבית ספר יהיה קשה, בוא לפחות שבבית יהיה, בטח. נו מה נעשה, למי מאיתנו אין פער בגלל בית ספר? מי מאיתנו לא קצת פגוע בית ספר? זה לא יפה, זה לא יפה שאני אומרת את זה, כי בבית ספר גם לומדים הרבה דברים טובים, אבל בבית ספר זה קשה גם, זה קשה, מה לעשות? זה באמת קשה. ילד שיושב, מה? הם חייבים ללמוד, נכון? וגם אם נשארו בבית, לא בטוח שהם יעשו את כל הדברים הכי טובים בעולם, את יודעת, בימים טרופים אלה. זה טוב שהוא הולך לבית ספר, אבל זה קצת מורכב, קצת מורכב. הוא יושב בכיתה, המורה מדברת על איזה מסעות שעשה, לא יודעת מי, אלכסנדר מוקדון, והוא רואה בחוץ את הציפורים ואת העצים ואת הפרחים, וכן הוא רוצה להיות פה, הוא רוצה להיות שם, הוא רוצה להריח את הריחות ולראות את המראות, בסדר, זה קשה. משזה אני אומרת שצריך את אימא, צריך את אימא. יש מקום אחד שפוי בעולם שקוראים לו בית. בוא נהיה אמיתיות, לא, בבית ספר היא לא נמצאת, אבל בבית היא נמצאת, זה מה שאני אומרת. בוא ניקח את הילדים שלנו, נבין שיש לנו אחריות מטורפת עליהם, כי הם בכל כך, כל כך, כל כך, כל כך הרבה מסגרות, כפויות, 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 שלפחות אנחנו ניתן להם להיות מי שהם. ושוב, זה לא להיות פרא אדם, פשוט לגלות את מה שתמון בתוכו. לפעמים בבית ספר כן עוזרים לו בזה, ולפעמים בבית ספר מפריעים לו בזה. לפחות שאנחנו נעזור, שאנחנו לא נפריע. זה קשה, זה קשה, אין לי תשובות לזה. אין לי תשובות, גם אין לי תשובות איך אפשר לעשות בית ספר אחר. שלא תחשבו שאני כזאת חכמה, לא יודעת איך.
לא, אפשר, יש, פשוט זה לא קורה.
אבל אם זה לא קורה, זה אומר שזה מאוד מורכב, זה אומר שזה לא כזה פשוט. נכון, ולמי יש כוח להשקיע? אין מורה פרטי לכל תלמיד. רק לכיתות קטנות יש מורה לשמונה תלמידות. באמת? לכולנו היה צריכים להיות מורות לשמונה תלמידות. למה? למה ל-30? אבל אני לא רוצה לצייר אתכם. בואו נצטער קצת ובואו נראה מה אומר ספר חובת התלמידים. כן. נכון. נכון, אז עם השנים צריך, לפעמים גם הם בעצמם לוקח להם זמן, אבל עם השנים להיות פתוחים לגילויים האלה, את מבינה? יכול להיות שילד בגיל 3, 4, 5, 7 בכלל לא מרגיש שמוזיקה, נגיד זה חלק מהחיים שלו, ופתאום בגיל 15 הוא מגיע לאיזשהו מקום וכולם מנגנים בגיטרה, ופתאום הניגון של איזה ילד אחר פותח בו איזה משהו שבכלל לא נפתח בתוכו עד אז. אז מבינה? זה באמת, זה עבודה, זה עבודה, זה לא מתמטיקה. זה מאוד מאוד קשה וזה המון אחריות, וגם אתה בשטף של החיים, לא תמיד אתה מסתכל, תסתכל, תסתכל. כאילו אין מישהו אחר שיסתכל, אין בעולם מי שיסתכל, חוץ מאבא ואמא. אז הם צריכים להביא פרנסה ולדאוג למלא דברים ושיהיה אוכל ובגדים נקיים ובית מסודר וגבולות וגדרים, הכל נכון. אבל קודם בוא נסתכל על הילדים שלנו. בוא נתבונן בהם, בוא נהנה, נשאל את עצמנו, מה יש בילד הזה, איך אני יכולה להביא לו ברכה? זה מאוד קשה, את צודק. אבל אם אנחנו לא נעשה, מי יעשה? מי? מי ייתן להם את זה? להופיע את עצמם? כל השאלות טובות, אני מצטערת שאני לא פותרת את כל הבעיות. בואו נראה מהר את מה שאומר בעל חובת התלמידים. כשנאמרה תיבה זו על חינוך הבנים, אז הכוונה היא לגדל ולפתח את טבעו והכשרתו של הילד שנמצאה בו במידה קטנה, הנה מה שרננה אמרה, או בכוח ובהלם לבד, לפעמים זה נעלם. ולגלותה, המשימה שלנו זה לגלות גם את הדברים הנעלמים. וכיוון שאיש הישראלי עוד בילדותו, רוח השם נשמת שדי תמונה וגנוזה בו, צריכים לגדל ולחנך אותו להוציאה לגלותה ולהפריחה, ויהיה ליהודי נאמן עובד את השם, בתורתו מעצמו יחפץ, ומדרכו גם כי יזקין לא יסור. ואילו המצווה, אפילו המרגיל, אינו בטוח שהבן או התלמיד המצווה והמתרגל יעשה כמצוותו גם כשיגדל ויהיה ברשות עצמו. ועל זה ציווה שלמה המלך, חנוך לנער, תחנכו, איך תחנכו? אל קרבו תחדור, ואת קדושת הישראל אשר בו בהלם תגלה, ורק אז גם כי יזקין לא יסור ממנה. לפעמים גם ילד נמצא בכל מיני מסגרות שהם אני לא יודעת איך אומרים את זה, גורמות לו ליבול. הם אלה שגורמות לו ליבול, הם אלה שגורמות לו לא להכיר את עצמו. הכל כל כך כל כך לוחץ ודוחק שהוא בכלל לא יודע מי הוא. בכלל לא מצליח לגלות מי הוא בגלל כל מיני מסגרות שהוא נמצא בהם. שלמה המלך לא את תכלית החינוך בלבד הודיענו, שתכליתו להביא אוהל גם כי יזקין לא יסור ממנה, אלא גם את האופן והאמצעי איך לבוא אליו. באר לנו במילים חנוך לנער על פי דרכו, שזהו העיקר. כי המצווה, תקשיבו מה אומר, והמרגיל בלבד אינו צריך ליתן לב אל הבן והתלמיד לדעת את טבעם ושכלם, עליו רק לצוות, עשה כך וכך ודי לו. וגם אינו מרגיש חוב בעצמו לטפל בכל תלמיד ותלמיד בפני עצמו, יוכלו לצוות להרבה תלמידים בני גיל אחד ציווי אחד, עשו כך וכך. כי לא בתלמיד ובבן, רק בו במצווה לבד הדבר תלוי, הוא יצווה וזאת כל פעולתו. אין דבר כזה שמורה אומר לכולם, כולכם תעשו אותו דבר, כולכם שווים, פעם תהיו לצד ימין, פעם תהיו לצד שמאל, פעם תסתכלו לשם, פעם לשם, פעם תעמדו, פעם תשבו. זה לא הולך כך. זה נשמות, זה אנשים. זה כל אחד יש בתוכו עולם שלם. אבל המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד התמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה שתבער באש של מעלה למרום וקדוש, וכולו אף כוחות גופו בקדושה יתגדלו ולתורת השם ישתוקקו, מוכרחו, תקשיבו מה הוא אומר, מוכרחו להרכין את עצמו אל התלמיד המתחנך על ידו. איזה תיאור מדהים זה. תתכופף אליו, תקשיב לו מי הוא. אל תחשוב בגלל שאני מבוגר וחכם ומבין ויודע, מה אני צריך להתכופף אליו? אני אגיד לו מה לעשות, אני אהנדס אותו. לא, תתכופף, תתכופף. ולחדור אל תוך קטנותו ומחיותו. איזה משפטים מתוקים. תיכנס אליו פנימה, תבין מי הוא. עד אשר יגיע אל ניצות נשמתו הגנוזה אף נעלמה. את שומעת רננה? זה נעלם, זה נעלם. להוציאה לעצמיך ולגדלה. וכיוון שכן, לא בכל הנערים שווה הוא החינוך. תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מידותיו ואותם על המחנך להכיר. ולא די לו למחנך אם רק את עצמו ודעתו בלבד יכיר. העיקר שהוא יודע הכל ומבין הכל וחכם נורא וחריזמת ולא יודעת מה. כי גם במתחנך הדבר תלוי, לא בדעתו וכוחות עצמו בלבד, ישמש ויפעל, יצווה ויורה. רק גם בדעת וכוחות התלמיד יוחז, תסתכל מי הוא. ישמש ויפעל, ולא מה שיצווה ויחנך לזה, יצווה ויחנך לתלמיד אחר השונה ממנו בטבע. בטבע, רצון, מידות. וזה רמז לנו שלמה המלך חנוך לנער על פי דרכו, על פי דרכו של כל אחד ואחד. הקראתי מהר כי אני רוצה שתלכו לאכול ארוחת ערב, אבל זה דברים מתוקים, מתוקים, דברים מתוקים. ככה, ככה צריך. כן, זה נכון גם בעבודת השם. שוב, עבודת השם שהיא עבודת השם, לא עבודת השם שהיא למחצה לשליש ולרביעה, בסדר? כן, וגם בבית, כן, שאלו את זה גם בשבוע שעבר, גם בבית, גם אם הילד שלך עובד את השם, לא בדיוק כמו שאתה עובד, מה קרה? אתה יודע הכל, חכם, מבין, אף פעם אתה לא עושה טעויות, לתת לכל נשמה לצמוח כמו שמתאים לה. לצמוח, אבל לכיוון ריבונו של עולם, כמובן. צריך להיות אמיתי, צריך להרכין את הראש, זה מה שהוא אומר, להרכין את הראש. אבל ברור, רק לעבודת השם, לא לדברים אחרים. לא אם הוא רוצה לעשות לך כן מצווה ולא מצווה, זה כבר לא עבודת השם. זה כבר לא קשור. בסדר? טוב. שנצליח בעזרת השם. אוקיי.